שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 222. ויצק, המחשב הישראלי הראשון, חלק ב'.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
בחלקו הקודם של הפרק הכרנו את הוויצק, מחשב העברי הראשון, ואת האיש שיזם אותו, הפרופסור חיים פקריס, מתמטיקאי שהיה מבין הראשונים להבין את הפוטנציאל הטמון במכונות האלקטרוניות בתחומי המדע והנדסה. פקריס עבד בשנות ה-40 באוניברסיטת פרינסטון לצידו של ג'ון פון נוימן, מגדולי המדענים של המאה ה-20, וקיבל ממנו תרשימים אלקטרונים לבניית המחשב החדש של מכון ויצמן. התרשימים האלו מימשו את הרעיונות המתקדמים ביותר שהגה פון נוימן בתחום המחשוב, תפיסה שמכונה כיום על שמו, ארכיטקטורת פון נוימן. תפיסה שהייתה לבסיס שעליו נבנים מחשבים עד ימינו אנו. במילים אחרות, המדענים והמהנדסים במכון ויצמן הקטנטן, במדינה המזרח התיכונית הנידחת, נחשפו לטכנולוגיה הזו בשלב מוקדם מאוד של מהפכת המחשב, וכך ישראל עלתה על מסלול שהפך אותה ברבות הימים למעצמת הייטק עולמית. אנחנו נמצאים עכשיו בלובי של הבניין. מה אנחנו רואים פה?
אנחנו רואים את הליבה של הוויצק.
60 שנה מאוחר יותר אני עומד במבואה של בניין זיסקינד של הפקולטה למדעי המחשב במכון ויצמן, לצידו של המחשב המיתולוגי. מי שמעביר לי את הסיור הוא אביעזרי פרנקל, היום פרופסור מכובד למתמטיקה, ואז מהנדס צעיר וחלק מצוות מצומצם שבנה את הוויצק.
הוויצק עצמו תפס אולם מאוד מאוד גדול בקומת הקרקע של הבניין הזה. ואנחנו רואים פה את הליבה.
כמה ארונות כאלה עוד היו?
אני לא זוכר בדיוק, אבל היה הזיכרון המהיר שהיה, אם אני זוכר נכון, ארון עוד יותר גדול מזה. והיה תוף מגנטי שהיה זיכרון ראשוני לפני שהזיכרון המהיר הגיע מארצות הברית. והיו עוד ארונות קטנים, למשל של פרינטר ודברים מהסוג הזה. היה הקורא הפוטואלקטרי.
מה קרה לכל שאר החלקים של המחשב? איפה הם היום?
אני חושב שהם עליהם השלום. הם לא שרדו. לא שרדו.
אנחנו עוד נשוב אל הזיכרון ואל הקורא הפוטואלקטרי בהמשך. אבל ראשית, בואו נחזור לשנת 1954 ואל ג'רי אסטרין, המהנדס שהוביל את פרויקט בניית הוויצק ושאחז בידיו את התרשימים שתיארו את המחשב הגדול הזה.
ג'רי הביא איתו תרשימים מארצות הברית. הוא קיבל רשות מג'ון פון נוימן ואחרים. אני יותר מאוחר שמעתי שזה גם עבר דרך ה-State Department, ואז הדברים האלה היו ככה דברים מתקדמים שאני יודע שייך למדינה. וגם פעם באמצע פקריס הביא כספת עצומה, מגדל גדול. הוא אמר, ברגע שאתם גומרים תשימו את כל התרשמים בפנים, כי קיבלתי ידיעה מהשבק שהרוסים מרגלים אחריכם.
אבל מה שג'רי לא ידע הוא שלקבל אישור ממשרד החוץ האמריקני עבור התרשימים הסודיים יהיה החלק הקל בכל העניין. החלק המורכב יותר יהיה למצוא מישהו שיודע איך לבנות את המחשב.
אני יכול לומר שאת תעשיית ההייטק של ישראל התחילה בבית מלאכה של שני עולים חדשים מבולגריה באזור. אזור זה בין רחובות לתל אביב. כי ג'רי ומיכה קדם נסעו למצוא מקום איפה אפשר לייצר את השאסי, הבקליטים שעליהם אפשר לשים את כל הנורות, השפופרות ריק והנגדים ושערה והחוטים, כל זה. אז היה שם בית מלאכה לחלקי חילוף לאופניים ומעבררים, והם הסכימו לייצר לנו את הבקליטים האלה. אז כך התחילה תעשיית ההייטק. עכשיו, הרכיבים עצמם, השפופרות והנגדים וכל מיני דברים מהסוג הזה, והתושבים לנורות, זה יובא מחוץ לארץ. הייתה חברה שקראו לה לנציז, היא התמחתה ביבוא של מכשור מדעי. מהר מאוד הצליחו תמיד להביא הנה את כל הדרוש. זה היה באמת חבל הצלה בשביל ג'רי. ג'רי כתב שם, אם הוא היה יודע מראש את כל הבעיות, והיה צריך לתכנן את הכל מראש, הוא לא חושב שהוא היה מקבל את הג'וב הזה. המחשב ויצק הוא בעצם במרכאות בן של הג'וניאק. כן? גם ג'רי אסטרין בא מהצוות הזה.
ג'וניאק היה הכינוי הלא רשמי של המחשב שבנו ג'ון פון נוימן וצוותו במרתף של המכון לימודים מתקדמים שליד פרינסטון. הוויצק נבנה על סמך התרשימים האלקטרונים של הג'וניאק, ולכן אביעזרי מכנה אותו בנו במרכאות של הג'וניאק.
תכונות של הוויצק הן מאוד מאוד דומות לאלה של הג'וניאק, כך שרוב העבודה פה הייתה עבודת בנייה ולא תכנון, אבל בכל זאת היו כמה דברים שהיה צריך לתכנן.
מדוע נאלץ הצוות של מכון ויצמן לשנות את התכנון המקורי של ג'ון פון נוימן? ובכן, כפי שראינו בפרק הקודם, ארכיטקטורת פון נוימן הייתה פורצת דרך באופן שבו היא ניצלה את זיכרון המחשב. במקום לאחסן בזיכרון נתונים בלבד, ולממש את הפקודות ככבלים המחברים בין יחידות עיבוד שונות, הכיל הזיכרון נתונים ופקודות במשולב. הגישה הזו נתנה בידי המפתחים את היכולת לשנות את הפקודות למחשב בקלות ובמהירות. אבל לגמישות הזו היה מחיר. מחשב בעל ארכיטקטורת פון נוימן דרש כמות גדולה של זיכרון, כדי שיהיה מסוגל לאחסן בתוכו גם את הנתונים וגם את הפקודות. זה קצת דומה למכונת קפה שיכולה להכין גם אספרסו וגם קפה הפוך. מן הסתם, המכונה הזו תהיה לה קיבולת גדולה יותר ממכונה שיכולה להכין אספרסו בלבד. נפח הזיכרון נמדד במילים. כל מילה היא אוסף של כמה וכמה ביטים, כמו אותיות במילה כתובה, ונפח הזיכרון בג'וניאק של פון נוימן היה 1024 מילים שכאלה. כבר בשלב הראשוני של העבודה ידעו פקריס ואסטרין שהנפח הזה פשוט לא מספיק, ושהוא יגביל מאוד את המורכבות של התוכנות שניתן יהיה להריץ על הוויצק, שיהיה צורך להגדיל את הזיכרון ל-4096 מילים לכל הפחות. לרוע המזל, טכנולוגיית הזיכרון שהייתה זמינה בראשית שנות ה-50 הייתה מוגבלת מאוד ביכולותיה. אבל ממש מעבר לאופק כבר זרחה טכנולוגיית זיכרון חדשה ומבטיחה בשם זיכרון ליבה, Core Memory, שהייתה אמורה לשדרג בצורה משמעותית את נפח הזיכרון וגם את מהירות הגישה אליו. זאת אומרת, משך הזמן שנדרש כדי לקרוא את תוכנו של תא זיכרון. פקריס ואסטרין העריכו שעד שיסיימו את בניית הוויצק, טכנולוגיית זיכרון הליבה כבר תהיה זמינה, ולכן הם החליטו לתכנן מחדש את מערכת הבקרה של הוויצק, כך שתתאים מראש לנפח הזיכרון המורחב. לכל תא בזיכרון של המחשב יש כתובת מספרית, למשל תא 30, תא 450 וכדומה, וכשהמעבד מעוניין לקרוא את תוכן הזיכרון, הוא ניגש לכתובת הרצויה לו. אבל מה המשמעות של כתובת בהקשר הזה? איך יודע תא זיכרון מהי הכתובת שלו? ובכן, מערכת הזיכרון מחוברת למעבד באמצעות שורה של חוטי חשמל. המעבד מזרים זרם חשמלי דרך חלק מהחוטים האלה, וכך מאותת למערכת הזיכרון איזה תא הוא מחפש. האנלוגיה הפשוטה ביותר להבנת העיקרון הזה היא טריק שלמדתי בצבא כדי לגייס מתנדבים למשימות לא נעימות, כמו ניקיון השירותים. הייתי ניגש לקבוצת טירונים ושואל אותם, מי מכם יודע לנגן בגיטרה? מיד היו מתרוממות כמה וכמה ידיים לאוויר, ואז הייתי שואל, ומי מכם גר קרוב לבסיס? כמה ידיים היו יורדות, אבל תמיד היה נשאר חייל נרגש, שהיה משוכנע שעוד רגע יוצא הביתה להביא את הגיטרה שלו, ואז מגלה למגינת ליבו שיש לו הופעת יחיד עם המברשת של האסלה. זה טריק שעובד רק פעם אחת, דרך אגב. בכל מקרה, באותו האופן שבו הצירוף של מי שיודע לנגן בגיטרה ומי שגר קרוב לבסיס הוא צירוף ייחודי לחייל אחד מתוך הקבוצה, כך צירוף חוטי החשמל שיש בהם או אין בהם זרם מגדיר כתובת ייחודית לכל תא בזיכרון. זה קצת מזכיר גיליונות אלקטרונים של אקסל למשל, שבהם לכל תא בגיליון יש מספר שורה ומספר עמודה ייחודי משלו. בתכנון המקורי של הג'וניאק היו 10 חוטים בין המעבד לזיכרון, שבעזרתם ניתן היה ליצור 1024 צירופים שונים. דהיינו, לגשת ל-1024 כתובות בזיכרון. כדי להגדיל את נפח הזיכרון ל-4096 מילים, נאלצו אנשי הוויצק להוסיף 2 חוטים נוספים שכאלה, 12 בסך הכל, וזו המשימה שנפלה בחיקו של אביעזרי פרנקל. זו נשמעת כמו משימה פשוטה, אבל לא כך היא. היא דרשה הבנה אינטימית מאוד של הנעשה בתוך קרביו של המחשב. וכפי שיעיד כל מי שעסק בפיתוח חומרה אלקטרונית, לטעויות בחומרה יש מחיר כבד.
זה חייב לתכנן מחדש את כל הבקרה המרכזית. וזה היה הג'וב שלי, הראשון, המרכזי. וזה היה מאוד מאתגר, וזה עשיתי ביום. עכשיו, העבודה הזאת די דומה לתכנות, אבל אני הזכרתי לפני כן בתכנות בדרך כלל עושים שגיאות, ובקלות אפשר לתקן. עכשיו, אם עושים שגיאה בתכנון הזה ומשקעים אותו בחומרה, זה קשה מאוד לתקן, וזה זה בזבוז של 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 זמן, של כסף, של אז בלילות ג'רי וצבי ריזל ואני ישבנו לתקוף את התכנון שלי, לראות אם יש בעיה. בישיבות שלנו בליליות היה חיים פקרס, כי הוא חיכה בחיליון עיניים לסיום העבודה. אלה היו ימים מאוד מאוד יפים, ימים בלילות, שאנחנו עבדנו באווירה של חלוציות יוצרת. זה היו בין שנות חיי היפות.
העבודה הקשה על התכנון מחדש של מערכת הבקרה, לא רק שהעניקה לאביעזרי את שנות חייו היפות, כדבריו, אלא גם היא השתלמה מאוד מבחינה מעשית. כשהושלם לפסוף הוויצק, הוא היה המחשב הרביעי שבו הותקן זיכרון ליבה מתקדם שכזה, וכך היה מבין המחשבים המהירים ביותר בעולם באותה התקופה.
אחרי שגמרנו לבנות, היה היום שבו אנחנו בפעם הראשונה הפעלנו מתח, חשמל. פקריס הזמין אחמים מהמכון, וזהו, אז אנחנו שמנו, הדלקנו את השיבר, ואז נשמעו המון פיצוצים, וענן שחור התאמר לתקרה, וכל האחמים ברחו לכל העבר. ואחרי זה אנחנו ישבנו לתקן את כל הקצרים והפעלנו את המתח.
מה הייתה הבעיה?
קצרים בין מעגלים, אנחנו לא מספיק בדקנו את זה לפני זה. אנחנו דווקא דיברנו על זה. אני חושב שאני הקטן הזכרתי לג'רי לבדוק קצרים בכל מעגל, אבל לא בדקנו קצרים בין המעגלים השני.
לאחר תיקוני הנזקים והשלמת הבדיקות הסופיות, הופעל הוויצק לראשונה באוקטובר 1955. כך תיאר את הרגע המרגש הזה, כתב העיתון על המשמר ב-24 באוקטובר 1955. ציטוט, אחד מעובדי המכון רשם על גבי סרט מיוחד את הנתונים, הוצאת שורש ממספר מורכב ביותר. המכונה המכילה אלפי נורות קטנטנות ומאות קילומטרים של חוטים התעוררה לחיים. הנורות הזהירות החלו מנצנצות וכעבור שתי דקות הושלמה התוצאה, אשר אילו חושבה על ידי אדם הייתה גוזלת כחמישה ימי עבודה. התוצאה נתקבלה בצורת חורים בתוך סרט מיוחד. הנייר המנוקב הוכנס למכונה אחרת, אוטומטית, אשר תרגמה מיד את החורים לשפת תוצאה מספרית רגילה. סוף ציטוט. אין פלא שכתב על המשמר מתעכב במיוחד על התיאור של הנייר המנוקב. עבור רוב האוכלוסייה, המחשב היה מכונה מופלאה ובלתי מובנת, ולמען האמת זה נכון גם היום, אבל הנייר המנוקב ספציפית נראה להם בוודאי כמו סוג של קסם. גליל של נייר דק מנוקב באלפי חורים זהירים מוזן לתוך המחשב והופך איכשהו למשוואות וחישובים. אבל לאמיתו של דבר, הנייר המנוקב היה אולי החלק הפשוט ביותר בוויצק מבחינה טכנולוגית. הרעיון העקרוני הוא לייצג אותיות, מספרים וסמלים דומים באמצעות שורות של חורים. דמיינו לעצמכם פס צר של נייר שיש בו מקום לחור אחד. עם הנייר הזה אפשר לייצג בקלות את הספרות 0 ו-1. יש חור שווה 1, אין חור זה 0. זהו אותו הרעיון העקרוני שמאחורי קוד מורס למשל, כשהחורים ואין חורים מחליפים את הקווים והנקודות. וכמו בקוד מורס, כדי לייצג עוד ועוד אותיות ומספרים, צריך להוסיף עוד ועוד חורים, או במילים אחרות, להרחיב את פס הנייר ולהגדיר צירופים חדשים של חורים. למשל, שני חורים, רווח וחור נוסף יכולים לייצג את האות A וכן הלאה. הנייר המנוקב היה מוזן למכשיר מיוחד, קורא פוטואלקטרי, שהיה מאיר אור על הנייר. היכן שהיו החורים, האור היה עובר ללא הפרעה, וכך זיהה הקורא את הסמל שהיה מיוצג באותה שורה. באופן זה קרא המחשב את התוכנה שהזין לתוכו המשתמש, אות אחר אות. קסם הגלידה, על האומנות והמדע שמאחורי המעדן הקפוא. פינה בחסות וניליה, גלידה מחומרי גלם איכותיים שלוקטו ביד אומן מכל רחבי העולם. להגיד לכם את האמת, כשהזמין אותי איתי רוגוז'ינסקי, השף של גלידת וניליה, לסיור מאחורי הקלעים במפעל, לא ידעתי למה לצפות. אף פעם לא ביקרתי במפעל גלידה, ותיארתי לעצמי שבטח נראה מכונות גדולות עם המון צינורות וברזים, ופס יצור שממנו יוצאות אריזות גלידה. טעיתי לגמרי. אחרי 10 דקות בלבד של הסיור, הבנתי שהמפעל של וניליה דומה הרבה יותר לכמה יקבים שביקרתי בהם בעבר, מאשר למפעל תעשייתי קלאסי. ולא במקרה.
זה מעניין, אני משוחח איתך פה עכשיו, במפעל גלידות, ואתה שף, ודיברנו על כימיה, דיברנו על חקלאות, דיברנו על מיקרוביולוגיה, ועל הנדסת קירור בצורה כזו או אחרת. זה המון המון תחומי ידע. יש אנשים שמבלים חיים שלמים רק בתחום אחד. מאיפה זה מגיע אליך, המולטי-דיסציפלינריות הזו?
מפני שגלידה באמת זה תחום בלתי נדלה. אתה יודע, אני חובב יין, וגם יצא לי לעשות 3 בצירים, ואז אנשים באים ואומרים לי, נו, אז למה אתה לא הולך על זה? זה מדהים. אני אומר להם, חבר'ה, יין זה תחביב וזה כיף, וזה גם מקצוע מעניין ומרתק בטירוף, אבל סופו של יום היינן מתעסק עם חומר גלם אחד עיקרי שזה ענבים. יש לו קצת תוספים, לפעמים שמרים, גופרית, בקטריות, חוויות עץ, אבל זה המשחק שלו בסופו של דבר. אני חשוף פה למאות חומרי גלם, המון המון תהליכים שונים, וזה תחום בלתי נדלה, ודווקא בגלל זה, זה הסקרנות, וזה ממלא ומתאין אותי כל יום מחדש, כי אני כל הזמן, יש לי הרבה יותר מה שאני צריך ללמוד, ממה שיש לי זמן ללמוד. אז אני לומד פה, ואני לומד שם, ואני ממשיך, ובפרויקטים שלי אני לומד, ובלילה עם הספרים שלי אני לומד, וכל הזמן, כל הזמן לומד, כי זה תחום בלתי נדלה, ואני באמת, אני בבית ספר סניתי בטירוף את התחומים הריאליים, ופיזיקה, ביולוגיה וכימיה, זה היה בשבילי כללה נוראית. והיום, בתחומים שזה נוגע לי, זה מרגש אותי, אני צמא לזה, באו לפה מורות ממכון ויצמן, והם רצו סיור במפעל, וזה מאוד ריגש אותי, שהאלה שהייתי מתעלל בהם, לא אלה בדיוק, המורות, פתאום, אתה יודע, זה משהו, והיום זה מאוד 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 מאוד, באמת, זה תחום, גלידה באופן כללי, זה המון כימיה, המון ביולוגיה, המון פיזיקה, וגם המון דברים שהם לא מדע מדויק, המון דברים שהם רגש, והמון דברים שהם אינטואיציה.
של אסתטיקה מסוימת שאתה רוכש עם הזמן, אני מניח, כמו יין.
נכון, נכון, לחלוטין. מצד שני, בסופו של דבר, האתגר שלי הוא כן לדעת להפוך את זה למשהו שהוא יוכל להיות קונסיסטנטי, קבוע, מדויק, ככל האפשר, אוקיי? מן הסתם, כל שנה התותים, העונה היא קצת שונה, אבל אני עדיין יודע לאזן את זה עם זנים נכונים, ולבנות את הדברים בצורה נכונה. אין מה לעשות, אנחנו בסופו של דבר, המשפט ברזל שלי פה, העבודה שאני עושה זה תרגום של תוצרת חקלאית איכותית לגלידה מובחרת.
אז אני לא יודע מה איתכם, אבל בפעם הבאה שאשתי תתלונן שאני מרשה לילדים לאכול יותר מדי גלידה, אני אומר שאני בסך הכל נותן להם לטעום קצת כימיה, פיזיקה וביולוגיה. מאוד חינוכי. חפשו את הפינות הבאות של וניליה בתוכנית שלנו כדי ללמוד עוד על האומנות והמדע שמאחורי הגלידה, וחפשו את סניפי וניליה כדי לטעום את הדבר האמיתי. גלידות וניליה. יש גלידה ויש וניליה. לאחר שוך ההתרגשות, ההתקסים והכתבות בעיתונים, נכנס צוות הוויצק סוף סוף לשגרה יומיומית של הפעלת המחשב. בדומה לשאר המחשבים בתקופתו, גם הוויצק הכיל אלפי שפופרות וקום שנטו להישרף בתדירות גבוהה יחסית, עובדה שהציבה אתגר לא מבוטל בפני הצוות.
המחשב עצמו היה מחשב מאוד אמין, במיוחד בניגוד לג'ון יאק של האינסטיטוט פור אדוונס סטאדי. אבל זה היה בין השאר הודות לכך שכל בוקר אנחנו שעתיים עשינו תחזוקה מונעת, שבהן הרצנו תוכניות דיאגנוסטיות תוך הורדת מתחים של המעגלים השונים.
מטרתן העקרונית של תוכניות הדיאגנוסטיקה הייתה להריץ על הוויצק חישובים שתוצאתם ידועה מראש, כך שאם שפופרת וקום כלשהי כשלה, אפשר היה לגלות זאת ולהחליף אותה. התחזוקה המונעת היסודית הזו הוכיחה את עצמה כיעילה מאוד, והוויצק פעל באופן תקין כ-80% מהזמן. שיעור כמעט חסר תקדים במונחים של אותה התקופה, במיוחד לאור העובדה שמכון ויצמן סבל כל הזמן מהפסקות חשמל רבות בשנותיו הראשונות, ואף ממקרים שבהם זחלו חרקים קטנים לתוך המחשב הענק, התחשמלו וגרמו לקצרים ולתקלות. לא בכדי התאמצו המהנדסים לגרום לוויצק לעבוד ככל שרק אפשר. על כל דקה וכל שנייה מזמנו של המחשב החדש היו קופצים רבים. מדענים ממכון ויצמן ומחוצה לו, צה"ל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חברות קריאה ונפט, חברת החשמל ועוד ועוד ועוד.
תראה גם מאוניברסיטות אחרות היה דבר מאוד מעניין עם פיזיקאי מהאוניברסיטה העברית.
יואל רקח,
זיכרונו לברכה. די בהתחלה, הוא לא בא הנה. הוא ביקש שנשלח לו את רשימת הנקודות הבסיסיות. זהו, שלחנו לו, ואז הוא שלח בדואר תוכנית מאוד מאוד ארוכה. בדרך כלל, רוב האנשים שכתבו תוכניות, היו כל מיני שגיאות, זה קורה גם היום כשכותבים תוכנית. אבל זה דבר די פשוט לתקן, אם נמצא אדם שכתב את התוכנית נמצא במקום. עכשיו, נקבעו את התוכנית של רקח, הריצו אותה, הרצה בלי שום תקלה, תוכנית באורך הגלות.
המחשב החדש היה משאב כה מבוקש עד שהצוות עבד בשלוש משמרות, 24 שעות ביממה, כדי לשרת את לקוחותיו הרבים. שמעון פרס הצליח לאתר עבור פקריס מהנדס נוצרי, בחור שהתגורר בישראל והיה נשוי ליהודיה, כדי להפעיל את המחשב אפילו בשבתות. הוויצק הפך הלכה למעשה למחשב הלאומי של ישראל, וכולם היו מאושרים על הזכות הנדירה שנפלה בחלקם לעבוד עם המכונה המדהימה הזו, שרק למתי מעט בעולם הייתה כזו. אבל אדם אחד לא אהב את העניין הזה. פרופסור חיים פקריס, מי שאכל קש וחצץ כדי לראות את החלום האישי שלו, קורם אור, גידים ושופרות וקום.
הוא היה איש עם פורסייט, היו לו רעיונות חשובים, הוא ראה מה מחשב יכול לעשות בארצות הברית, וזה לקח כמה שנים טובות עד שהכל הצליח, כי תראה, למשל, אחד הקשיים היה שהמחשב הזה, התקציב הראשוני שלו היה אמור להיות 20% מהתקציב השנתי של מכון ויצמן. אז אנשים פה חשבו שפקריס הוא משוגע, שזה שיגעון. כמו שחושבים על רעיונות חדשים, העולם בדרך כלל חושב שהאיש הזה הוא משוגע. תראה, הוא השקיע בזה המון, והוא רצה באמת לפתור, והוא גם הצליח, לפתור בעיות חשובות, חשובות שעומדות מרכזיות קלאסיות שאנשים לא הצליחו לפתור מפני שלא היה מספיק כוח חישוב. אז הוא עשה את זה בשבילו. אחרי שהמחשב התחיל לעבוד, אחרי שכולם קודם אמרו שזה שיגעון והוא רצה את הזמן בשבילו, הוא הבין שהוא צריך גם לתרום קצת לאחרים. וזה לא היה סתם תרומה, הוא גם היה ביזנסמן מאוד ממולח, והוא מכר כל שעת מחשב תבינו תקילין. אבל בכל זאת, הוא רצה את רוב הזמן בשבילו. אחד הלקוחות היה צהל. עד כמה שאני זוכר, הייתה יחידה אחת שהצליחה מהר מאוד להפוך את התוכניות שלה למבצעיות. אז היה לה זמן בין 2-3 בלילה פעם בשבוע. אבל לפעמים הם היו צריכים משהו real time, משהו מבצעי. ואז הם פנו לפקריס, פקריס לא רוצה לתת, יש לכם בין 2-3. אז הם טלפנו לדוד בן גוריון, שבין השאר גם היה שר הביטחון. ודוד בן גוריון הרים טלפון למאיר וייסגל. השם הזה אומר לך משהו? לא. מאיר וייסגל היה דמות ססגונית מאוד מאוד מיוחדת כאן במכון. הוא היה גם נגיד של המכון, מנהל כזה. הוא היה אחראי להביא הנה כספים. הוא היה עוזר אישי של חיים ויצמן. הוא הביא כספים לכל מיני צרכים שהיו צריכים גם אחר כך לזיכרון המהיר של הפרטקור, כל מיני. הוא היה דמות מאוד מיוחדת. ופקריס היה תלוי בו מבחינה כספית, אז בן גוריון הרים טלפון לוויסגל, ווויסגל הרים טלפון לפקריס. פקריס לא יכול לעמוד בפני בקשה של וייסגל. אם הוא רצה.
בן גוריון יודע איזה כפתור צריך ללחוץ.
בדיוק.
הנה אנקדוטה נוספת ששופכת אור על אופיו המורכב של פרופסור פקריס.
עכשיו אתה שאלת איך היו היחסים עם פקריס. תראה, פקריס היה חצי גאון או גאון שלם, אבל הוא היה איש קשה. אתה היית עובר על ידו, אומר לו שלום, הוא אפילו לא היה מחזיר שלום, שום דבר. זה מעניין לציין שבשנת 1962, הוא פתאום שינה את הגישה שלו לגמרי לאשתי. הוא פתאום הקדים לה שלום, שאל תמיד מה שלומך, מה שלום ההיריון שלך, הכל בסדר, מה התברר? ב-1962, ויצק כבר הראה סימני זקנה. המכון החליט לרכוש מחשב במיניאפוליס, מחשב CDC, זה Control Data Corporation. ופקרס רצה שאני אסע למיניאפוליס כדי לפקח על להיות נוכח במבחנים הסופיים. אז הוא רצה שאני אסע לשם. ואני אמרתי לו, אדוני, אני לא אסע עד שאשתי לא תלד והכל יהיה בסדר. ולכן הוא התעניין בשלום אשתי.
היה לו אינטרס. ישנה דמות נוספת בסיפור שלנו שלא הזכרתי אותה עד כה. פנחס או פיני רבינוביץ', המתכנת של הוויצק. בדרך כלל שמספרים את סיפורו של הוויצק, דמותו של פיני רבינוביץ' נוטה להידחק אל הצללים כסוג של הערת אגב, אולי מכיוון שהעבודה של כתיבת תוכנה היא מטבעה מלאכה אפורה, אינדיבידואלית, שלא מסתיימת במכונה גדולה שממלאת אולמות, אלא בגליל רזה של נייר מנוקב. אפילו התקלות לא מסתיימות בפיצוצים ותמרות עשן. אבל לפיני רבינוביץ' הייתה תרומה גדולה לא רק לפרויקט של הוויצק בעצמו, אלא גם תרומה גדולה לעתידה של מדינת ישראל. פיני רבינוביץ', במקור פיליפ רבינוביץ', היה מתכנת במכון התקנים האמריקני. כיוון שהיו מחשבים ספורים באותם הימים, היו גם מעט מאוד אנשים שידעו איך לתכנת אותם. וכששמע חיים פקריס על המתכנת היהודי שמערר באפשרות לעלות ארצה, הוא הזמין אותו מיד למכון ויצמן ולפרויקט הוויצק כמתכנת הראשי. חשיבות תפקידו של פיני הייתה כפולה ומכופלת בוויצק לעומת רוב המחשבים בעולם באותה התקופה, מכיוון שכפי שלמדנו קודם, ארכיטקטורת פון נוימן, שעליה היה מבוסס הוויצק, הפכה את התוכנה לציר המרכזי של פעילותו של המחשב. במקום לחבר ולנתק כבלים כדי להגדיר למחשב פקודות, כפי שנעשה במחשבים המוקדמים, הוויצק ודומיו היו מושתתים על פקודות תוכנה שנשמרו בזיכרון. מכאן שהידע והניסיון שהביא עם אופיני ממכון התקנים האמריקני היה יקר ערך במידה פנטסטית עבור הוויצק, ובלעדיו אפשר להניח שהמכונה הגדולה הזו הייתה יושבת כמו אבן שאין לה הופכין, עד שמישהו היה מצליח להבין איך כותבים לה תוכנה. פיני כתב את הרוב המוחלט של האלגוריתמים הבסיסיים וספריות התוכנה, שבהם השתמשו לאחר מכן כל החוקרים והגופים השונים שנעזרו בוויצק. והוא ומתכנת נוסף, הנס ירוש, שמו, כתבו גם את כל תוכנות הדיאגנוסטיקה ששמרו על כך שהמחשב הגדול ימשיך לתפקד במינימום תקלות והפסקות. ואפילו אולי חשוב יותר מכך, פיני היה מוקד להפצת ידע לגבי תוכנה.
פיני נתן קורס, קודם נתן קורס פה לאנשים במכון, אבל אחר כך הוא נתן קורס כל מי שכל מנדבי, כל אחד מהארץ שרצה בה הנה. לקורסים של פיני בממשלה, אני אקרא סטטיסטיקה,
הלשכה המרכזית, הלמ"ס, כן. לשכה המרכזית, כן. סטטיסטיקה,
כן. ובאו מכל הארץ.
באמצעות ההדרכות האלה שהעביר פיני למהנדסים ולחוקרים מצהל, רפאל, גופים ממשלתיים ואוניברסיטאות, הופץ הידע הנדיר ועיקר הערך הזה והפך לנחלת הכלל. במילים אחרות, פיני רבינוביץ' הוא תחילת תעשיית התוכנה בישראל. הוא הראשון שהביא את הידע הזה ארצה, חינך את הדורות הראשונים של מתכנתים בישראל, וייסד את המסורת המקצועית שבזכותה צמחו בישראל יחידות טכנולוגיות מתקדמות בצהל, ותעשיית תוכנה אזרחית משגשגת.
הסיפור שאני נזכרתי בו הוא סיפור קצת אישי. אני חושב שהזכרתי שב-1956 התחתנתי. אז הוא, כמה שבועות לפני החתונה, הוא אסף את כל החורים של הנייר המחורר של הקלט. אני מתכוון לחתיכות הנייר שנופלות.
כן, שנופלות מהצד השני.
כן, בדיוק. הוא אסף את זה, וכשארוסתי ואני צעדנו לפודיום של החופה, אז זרקו עלינו קונפטי.
הראשון, קונפטי תוכנה על הראש.
הוויצק פעל במשך כ-10 שנים, עד שטכנולוגיות חדשות ומתקדמות יותר דחקו את רגליו של המחשב הוותיק והובילו לכיבויו הסופי ב-29 בדצמבר 1963. במהלך אותן 10 שנות פעילות הבינו כולם את הצורך החיוני בטכנולוגיה הזו, וכולם, מצה"ל ורפאל ועד כל האוניברסיטאות הגדולות, רכשו מחשבים משלהם. מכון ויצמן רכש מחשב אמריקני מתוצרת CDC, ואז פיתח מחשב מקומי נוסף, שבתחילה היה אמור להיקרא ויצק 2, אבל בסוף זכה לשם גולם. הגולם, ש3 מסוגו נבנו לאורך השנים, גם כן שימש נאמנה את החוקרים במשך שנים רבות. במבט לאחור, אין ספק כי תרומתו היחסית של הוויצק למדינת ישראל הצעירה הייתה אדירה. מעל ומעבר לכמות המשאבים שהושקעו בפרויקט. במישור המדעי הטהור, חיים פקריס ועמיתיו זכו להצלחות מרשימות. פקריס, למשל, הצליח לפצח בעזרתו בעיה קלאסית וותיקה בתחום חקר הגאות והשפל, ואף להוכיח השערה חשובה בתורת הקוונטים. הוויצק תרם רבות לביסוס מעמדו היוקרתי של מכון ויצמן כמכון מחקר מצוין. מעבר להישגים המדעיים הישירים, שיתופי הפעולה הרבים עם מדענים ואוניברסיטאות מרחבי העולם שנרקמו סביב הוויצק, שהרי רק לאוניברסיטאות מעטות יחסית בעולם הייתה מכונה מופלאה שכזו, תרמו רבות לממסד המדעי והטכנולוגי בישראל. המהנדסים והמדענים שביקרו כאן בשנות ה-50 וה-60 המשיכו לעבוד עם עמיתיהם המקומים במשך שנים רבות, וחלקם אפילו השתקע בישראל. וכמובן, דיברנו הרבה על התרומה שהייתה לוויצק להתפתחותה של תעשיית ההייטק המקומית, שהחלה מבית מלאכה קטן לאופניים, בצריף ליד חולון, וכיום היא אחת המובילות בעולם.
תראה, הוויצק הזה הוא נתן את הדחיפה הראשונה לכך שמדינת ישראל היא מעצמת על בחירה במחשוב, בהייטק.
אנשי פרויקט הוויצק המשיכו לעשות חיל, כל אחד בתחומו. צבי ריזל, הטכנאי, הוביל את פרויקט מחשב הגולם וזכה בפרס רוטשילד על פועלו זה. אביעזרי פרנקל הקים את פרויקט השוט הגדול שעליו סיפרתי בפרק הקודם, הפך למתמטיקאי וניסח השערה חשובה שקרויה על שמו, השערת אביעזרי. פרופסור חיים פקריס זכה בפרס ישראל לפיזיקה ב-1980 על תרומתו האדירה למדינה. ג'רי אסטרין ואשתו, תלמה, אמנם חזרו לארצות הברית עוד אפילו בטרם נכנס הוויצק לפעולה ב-1954, אבל השנים שבילו בישראל הותירו עליהם חותם עמוק. ג'רי ותלמה אסטרין המשיכו לבקר בישראל באורח רצוף ולייעץ בבניית מחשבים חדשים. באחד הרעיונות העיתונאים סיפר ג'רי, ציטוט, בשהות שלי בישראל למדתי איך לדפוק על שולחנות, דבר שעזר לי מאוד מאוחר יותר כשנתמניתי ליושב הראש של מחלקת מדעי המחשב באוניברסיטת UCLA. התאהבתי באמת ובתמים באנשים בישראל, ואם אשתי הייתה מסכימה, היינו נשארים שם. סוף ציטוט. גם הוויצק עצמו זכה להכרת תודה. בשנת 2006 בחר בו ה-IEEE, איגוד מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הגדול בעולם, כאבן דרך בעלת חשיבות עולמית בדברי ימי הטכנולוגיה. תואר מקביל, אם תרצו, לאתר מורשת עולמית של אונסקו. אם תבקרו בבניין זיסקט של מכון ויצמן, תוכלו עדיין לראות במו עיניכם את הפלא ההנדסי הזה, נחלו במבואה.
וממול לוויצק מביט בו מעבר השני של החדר ניצב פסל של אותו אלברט איינשטיין ששאל לפני למעלה מ-50 שנה מה צריכה מדינה קטנה כל כך מחשב גדול כל כך. זהו, עד כאן. תודה רבה לאביעזרי פרנקל, לישי פרנקל, לאריאל יפה שעשה את החיבור הראשוני, ולצוות הדוברות של מכון ויצמן. מיד נמשיך אל עדכון לגבי פודקאסט חדש ברשת, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות. בינה מלאכותית בכל מקום. בינה בחסות IBM, ענקית טכנולוגיית המידע, העוסקת במגוון עשיר של תחומים, החל מפיתוח הגנות סייבר מתוחכמות, דרך חקר הבינה המלאכותית, וכלה בפתרונות אחסון בענן. רבות מההמצאות ששינו את פני ההיסטוריה, התחילו כמשהו אחר לגמרי. בשנת 2004 החליט צ'רלס ליקל, מנהל המחקר של חברת IBM העולמית, ליזום את הקמתו של מחשב על בשם ווטסון, שיהיה מסוגל להבין מידע שניתן בשפה טבעית. ב-2011 התחרה ווטסון בשעשועון טלוויזיה בשם ג'פורדי, גבר על שניים מהמתחרים הטובים ביותר בהיסטוריה של התוכנית, וזכה במיליון דולר.
לאחר המשחק למעשה פנו רופאים ל-IBM ואמרו, תשמעו, מה שפיתחתם כאן מאוד יכול לעזור לנו בחקר הסרטן או במתן מענה ועזרה לאנשים בתחום האונקולוגיה.
זהו דוד בר, מנהל יחידת הפתרונות הקוגניטיביים בתעשייה ב-IBM ישראל.
ולמעשה אז ווטסון פנה והפך להיות דוקטור ווטסון. הוא למד את תחום הסרטן, והיום הוא מייעץ לרופאים בתחום הזה. אם זה באספקטים של מתן ניתוח רפואי, אונקולוגי מול חולים, ואם זה באיתור של מחקרים קליניים ברחבי העולם שמתאימים לטיפול בחולים, מידע רב שנמצא מבוזר למעשה בעולם.
מה זה אומר שעכשיו מערכת קוגניטיבית לומדת תחום כזה?
מתחילים עם משהו שנקרא קורפוס, עם איזשהו מאגר מידע בסיסי, שזה יכול להיות הספרות המקצועית, יכול להיות כל מה שכתוב בוויקיפדיה, יכול להיות כל מה שכתוב במגזינים מקצועיים כאלה ואחרים,
מזינים לוואטסון,
מזינים לוואטסון את כל הנתונים האלה. מומחים עוזרים לו ללמוד, עוזרים לו לקטלג, ומתוך הקטלוג של המומחים והשימוש של מומחים במערכת, ווטסון ממשיך ללמוד. וככל שיותר מומחים עובדים איתו, הוא לומד יותר טוב. לאחר תקופה מסוימת, הוא למעשה יודע לקטלג כבר לבד את המידע החדש, ויודע להשתמש בו כדי להגיע למסקנות ולתת המלצות פרטניות עצמאיות. היום יכול אונקולוג להיכנס לווטסון קליניקל טרייל מאצ'ינג, ולמעשה להזין את הפרמטרים של חולי הסרטן שלו, ולמצוא את המחקרים הקליניים המתאימים הכי טובים מרחבי העולם שמתאימים לאותו חולה.
כנראה שבעוד שנים ספורות נפגוש את היישומים הרפואיים של דוקטור ווטסון, לא רק בבתי חולים, אלא גם נוכל לקבל ווטסון קטן ממש אלינו הביתה.
בכנס ווטסון תל אביב, שהיה ביוני האחרון אצלנו, הצגנו פתרון של רפואה מרחוק, שמשלב בתוכו כמה מודלים, שמשלבים יכולות קוגניטיביות של ווטסון, גם אספקט של ווטסון IOT ו-IOT כדי להתחבר לכל מיני רכיבים בבית, אם זה מד לחץ דם, מד דופק, טמפרטורה וכו'. ובעצם,
זאת אומרת, ווטסון עוקב אחרי, גם אחרי החולה, גם אחרי המכשירים, יודע לעשות את כל הנתונים האלה. כאילו.
דוגמה מאוד פשוטה זה עניין של לחץ דם. בסדר, מישהו שרוצים לבצע עליו כרגע מעקב של לחץ דם, ורוצים ממש שהוא יתאשפז ליומיים כדי לבצע מעקב שוטף. אפשר לאשפז אותו, והוא תופס מיטה בבית חולים, ועולה הרבה כסף וכו', או שאפשר לשלוח אותו. הביתה עם מכשור, החדר בבית הופך להיות הרחבה של בית החולים.
AI ו-Deep Learning הן כבר לא רק מילים של גיקים, אלא הולכות להשתלט לנו על כל תחומי החיים. אפילו אם אנחנו בסך הכל רוצים להדליק את המזגן הביתי שלנו.
לאחרונה חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אלקטרה מוצרי צריכה כאן בישראל, שבו הם משלבים את ווטסון IOT ואת היכולות הקוגניטיביות מול רכיבים שנמצאים בתוך המסגנים בבתים.
איך יעזור לחיישן כזה בתוך מסגן?
אז זהו, זה לא חיישן, זה בעצם ממש מערכת שמחוברת לווטסון, שיכולה לעזור בשני אספקטים. אחד באספקט של הממשק מול המשתמש, מול דיירי הבית. הרעיון הוא שכשעובדים עם ווטסון, מבינים גם בסביבה יותר מורכבת את הפקודות, או מה שנקרא את האינטנט, את הכוונה. יכול להיות שהיום אתה,
בימים החמים האלה זה
נכון, דוגמה רלוונטית מאוד, אתה יכול לדבר על מזגן ולומר, ווטסון, תדליק את המזגן. אבל עם מערכות קוגניטיביות והבנת אינטנט, אתה יכול להגיע למצב שבו מתוך השיחה, כשאתה אומר קר לי או חם לי, הוא מבין שהוא צריך להדליק את המזגן. הוא יכול לשאול אותך, האם תרצה שאני אדליק את המזגן? כן. והדבר השני בהקשר הזה, ברגע שמשתמשים בווטסון IoT, למעשה במרכז שליטה ובקרה, יכולים לראות ובעצם להבין מה קורה עם המזגן, ולתת לך התראות כצרכן מה אתה צריך לעשות כדי שהמזגן לא יתקלקל.
אם אתם רוצים ללמוד עוד על ווטסון ובינה מלאכותית, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של IBM ישראל, שם תראו את הפרסומים העולמיים של החברה ותגלו על הפעילות שלה בישראל. IBM גם מגייסת אנשי מחקר ופיתוח, ויש לה שלל משרות לסטודנטים, למתחילים ולמנוסים. היתרון של IBM הוא שב-IBM הגדולה המפתחים נוגעים בכמעט כל תחום של הבינה המלאכותית. מעולם המדיקל דרך תחזוקה חזויה ובתים חכמים, בקיצור, הכל מהכל, עושר אדיר של יישומים מרתקים ומגוונים. מרכז המחקר של IBM בחיפה הוא הגדול ביותר שלה מחוץ לארצות הברית, ונוסף עליו לחברה 5 משרדים ברחבי הארץ, בתל אביב, גבעתיים, פתח תקווה, ירושלים ובאר שבע. אם גם אתם רוצים להיות חלק מ-IBM, היכנסו לאתר IBM ישראל, ותחת הלשונית קריירה, בחרו במשרות פתוחות. אם הם יגידו שמגיעים הם עושים היסטוריה, מקבלים, אני מקווה, איזשהו בוסט ב...
בהחלט.
ברעיונות.
מקבלים ווטסון קטן על הכתף.
מעולה. תודה רבה, דוד.
תודה רבה.
רשת הפודקאסטים שלנו ממשיכה להתרחב, אז אולי זו הזדמנות טובה לתת למאזינים חדשים יחסית, כאלה שרק לאחרונה נחשפו לעולם הפודקאסטים ולעושים היסטוריה בפרט, הסבר קצת יותר כללי על הנעשה מאחורי הקלעים אצלנו. אז הרדיו המסורתי, רדיו FM, פונה לציבור הרחב וצריך לשרת מגוון גדול של טעמים ורצונות. סיבה לכך היא לא אידיאולוגית, אלא טכנולוגית תאורה. יש מספר מוגבל של תדרי רדיו, ואי אפשר להקדיש ערוץ רדיו נפרד לכל תחום עניין. אם היה אפשר, אני משוכנע שגלי צהל, למשל, היו פותחים ערוץ ספורט, ערוץ פופ, ערוץ רוק ישראלי וערוץ למוזיקה ים תיכונית. סתם, הם לא היו פותחים ערוץ ים תיכוני. בפודקאסטים, הבעיה הטכנולוגית הזו אינה קיימת. יש הרבה אתגרים אחרים, אבל אין שום דבר שמונע מאיתנו להקים ערוץ הפצה נפרד לכל תחום עניין שעולה בדעתכם, באותו אופן שאין הגבלה על מספר ערוצי היוטיוב או מספר הבלוגים. וזה באמת מה שקורה. בארצות הברית כבר אפשר למצוא כ-300 אלף פודקאסטים, ורבים מהם פונים לנישות, לתת נישות ולתת תת תת נישות. נכון שתמיד שאלתם את עצמכם אם יש תוכנית שלמה שמוקדשת לקבוצת ההוקי קרח של תיכון UMBC במרילנד שבארצות הברית? אז יש, תוכנית שלמה. על מה יש להם לדבר כל כך הרבה? רק אלוהים יודע, אבל תוכנית יש. אני יודע שחלק מהמאזינים אולי יחייכו לעצמם בלב עכשיו, אבל אני באמת מאמין שבעוד 5-6 שנים מעכשיו, אולי קצת יותר, רדיו FM עומד להיעלם מהעולם. יש לי הרבה סיבות לחשוב כך, אבל הן לא חשובות כרגע. הנקודה היא שחלק לא מבוטל מתחנות הרדיו שאנחנו מכירים ואוהבים, עומדות להיעלם, ואני רוצה שרשת עושים היסטוריה תתפוס את מקומן. ולא סתם תתפוס, אני רוצה להעמיד סטנדרט חדש לתוכן רדיופוני. לא עוד שדרים שפותחים רדיו ופשוט מדברים על מה שעולה להם בראש באותו הרגע, אלא יוצרים, אמנים, שמביאים איתם אל הרדיו הרבה ערך מוסף. יוצרים שמעשירים את התרבות שלנו, את הדו-שיח הציבורי, את הידע ואת ההבנה שלנו, כל אחד בתחומו. במילים אחרות, אני רוצה רדיו שיכול לעמוד בשורה אחת עם עולם הספרות, הקולנוע והתיאטרון, להיות יותר מאשר רק בידור. בשנתיים האחרונות השקנו 6 פודקאסטים בתחומים שונים, מתנך ועד רפואה, ואת כולם מגישים יוצרים שמביאים אתם את אותו ערך מוסף, ומשקיעים הרבה זמן ומאמץ, לפעמים עשרות שעות של תחקיר, כתיבה והפקה, בדיוק לשם המטרה הזו. אז השבוע אני שמח להציג בפניכם עוד פודקאסט חדש שמצטרף לרשת שלנו, ספורט פוד, עם העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן. אני לא חושב שאני צריך להציג את בן לחובבי הספורט, הם מכירים אותו מצוין עוד מימיו בגלי צהל, ובשנים האחרונות ככתב הספורט של הערוץ השני. בן מביא איתו המון שנים של סיקור עיתונאי של אירועי ספורט מכל סוג, עם כל הידע שמתלווה לכך, ולא פחות חשוב, אהבה אדירה לתחום הזה. בתור יוצר, אני יודע להעריך אנשים שעושים את מה שהם עושים מתוך תשוקה ויצר, שפשוט אי אפשר לכבוש אותו, וזה לא משנה אם הם מתכנתים, סוחרים בבורסה או ציירים. מהניסיון שלי, זה המרכיב הסודי שהופך מנה בינונית ליצירת מופת קולינרית. אז בתוכנית שלו, ספורטפוד, בן יעסוק בסוגי ספורט שונים, מכדורגל וכדורסל וטניס ושחייה וכל מה שעולה בדעתכם, מזוויות לא שגרתיות ומעוררות מחשבה. למשל, בפרק הראשון של ספורטפוד, שעלה השבוע, בן שוחח עם יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, על שאלה טעונה במיוחד. האם טעויות שיפוט הורסות את הכדורגל? אני נכחתי בהקלטה של הרעיון, ומה שהיה יפה בעיניי, הייתה הירידה אל מתחת לרמת הקלישאות, נאמר זאת כך. אם בתוכנית רדיו ממוצעת יש למומחה כדוגמת יריב 5, אולי 6 דקות להסביר את עמדותיו, כאן עמדו לרשותו יותר מ-30 דקות, והתוצאה היא דיון מרתק ומעמיק וגם מאוד מפתיע. למשל, אני תמיד הנחתי שהכנסת עזרים טכנולוגיים לשיפוט יפתרו חלק גדול מטעויות השיפוט, אבל הסתבר לי שחלק מהניסויים שעשתה פיפה לאחרונה העלו תוצאות שונות לחלוטין. בקיצור, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית שלנו בכתובת ranlevi.com ולהאזין לספורטפוד. אפשר גם להירשם לרשימת התפוצה במייל ולקבל עדכון על כל פרק חדש, או להאזין באפליקציית האנדרואיד של הרשת, באייפונים ועוד. בגלל מפגש המאזינים וכל זה, מזמן לא יצא לי לשאול אתכם שאלת עושים היסטוריה מעניינת, אז הפעם אני באווירה קצת נוסטלגית, אפשר לומר. לאיזו טכנולוגיה שהייתה לכם בילדות ונעלמה מאז, אתם מתגעגעים. ולמה? הייתי מנחש שהרבה אנשים מתגעגעים לתקליטים, אבל לאחרונה גיליתי שפטיפונים הצליחו איכשהו לחזור לאופנה. אז תשובות ותגובות אתם מוזמנים לרשום בקבוצת ודף הפייסבוק שלנו, בפורום שבאתר, כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ורוצים לתמוך בה, הצטרפו למועדון החברים שלנו. אין דרך טובה מזו לתמוך בנו מצד אחד, ואין גם דרך טובה מזו להכיר אותנו. חברי המועדון פוגשים אותנו בכל חודש לפעילות משותפת, למשל הקלטת פרק של עושים שיווק בשבוע שעבר, וסדנת פודקאסטים איתי בחודש הזה, וגם נהנים מתוכן ייחודי רק להם. לדוגמה, בשבוע שעבר שלחתי לחברי המועדון שני פיילוטים לפודקאסטים חדשים, וביקשתי מהם לעזור לי לבחור מי מהם היה מוצלח יותר. יש גם הפתעות וצ'ופרים כמו כרטיסים משפחתיים לפארק קרסו למדע, כרטיסים לסרט כוכב הקופים האחרון בקולנוע, ועוד ועוד ועוד. בקרו ב-members.ranlevi.com והצטרפו למועדון המאזינים. אנחנו נפרדים עם הקרדיטים של התוכנית, שאותם מביא לנו גם הפעם דוקטור אילן אבקסיס מהפודקאסט דברי הימים. אם בפרק הקודם למדתם יידיש, אז הפעם אילן מאתגר אתכם עם ארמית. אם גם אתם רוצים להקריא את הקרדיטים שלנו, התקשרו לתא הקולי שלנו, 03-374-1907. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עבדין דעתיקה הון. דין הבר מנחם על סדרה דלישנה. ניר סייג על סדרה דקל. נתן פוזניאק הווי בדק דידן. קלי אולוקלין. היטאיה ית הרהורה סקרנה. עיניו לנדאו בנפקותה. דני תימור, הווי רשת עסקה, ורן לוי, כתב ומקרי.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית, www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן, בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!